זמן עסקים עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים באים לזמן עסקים, והיום אם אתם רוצים לקחת משכנתא, רוצים למחזר או לעשות משהו עם משכנתא אחרת, זה הפרק בשבילכם. תפתחו טוב טוב את העיניים ואת האוזניים, כי איתנו יושב אחד המומחים הכי גדולים למשכנתאות, שהולך לתת לכם את כל הטיפים והמידע שאתם צריכים. יני ויני מביני משכנתאות, מה קורה?
אלן, מה שלומך?
תענוג, איזה כיף שהגעת לפה.
איזה כיף, כיף לי.
תענוג, אז בוא נדבר קצת על משכנתאות, זה משהו שחשוב, כולם לוקחים, כולם עושים, ואנחנו נדבר היום, ניתן טיפים לאנשים איך לקחת את המשכנתא כמו שצריך, אולי למחזר, אולי בדברים נוספים, אבל קודם כל אני רוצה שאנשים ככה ישמעו עליך, על איך שהגעת לתחום המדהים הזה.
טוב, אז אני ויני. בגדול, עבדתי לפני בכלל המשכנתאות, התנגעתי בכל מיני תחומים של שירות, מכירה, מסע ומתן, המון עזרה לאנשים, ובאתי מתחום הסלולר ומתחום הקמעונאי, הייתי רוצה כל הזמן לעזור לאנשים, וזה היה כזה one shot. או שהייתי מוכר מוצר מהיר, לא הרגשתי שאני יכול לבטא את עצמי תחת העזרה שאני יכול באמת לתת. ואז באמת נחשפתי לתחום הזה ככה קצת לפני הקורונה, ויש לי ידידה טובה שהלכתי למשרד שלה, ואמרתי יאללה אני רוצה לראות את זה, כי זה מעניין אותי, כי אמרתי אם אני כבר בקטע של לעזור לאנשים, ובקטע של לתת פתרונות מחוץ לקופסה, אני אלך על ההי, שזה הכסף, שאיפה שנוגעים בכסף, ואיפה שאנשים לא מבינים, ואיפה שאין יותר מדי מידע שזה הבנקים, אז אמרתי, אני אחרוש על המקצוע הזה, ואני אלמד את זה לעומק. אז התחלתי מאותה ידידה, ואז ראיתי את הפגישות שקורים אצלה במשרד, ואז פשוט אמרתי, בוא נה, אנשים לא מבינים, יש אנשים שמגיעים, ולא יודעים על מה ללחוץ על הבנק, וחושבים שאם הפקידה מחייכת, נגיד, אז זהו, היא תיתן לו את המשכנתא הכי טובה, ואמרתי, משם אני רוצה להגיע למקום הזה, של לבוא באמת ולתת לאנשים את כל מה שאני יודע, תוך לימודים מאוד ארוכים, וכמו שאומרים, בעובי הקורה, ולעזור באמת כמה שיותר לאנשים, ולתת להם את הפתרונות, כמו שאומרים, מעבר.
אז לגמרי, אתה יודע, אין ספק שעזרה, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, וגם בתחום הזה, שאנשים צריכים להבין, כל אחד יכול ללכת היום לבנק, ולקחת משכנתא, ויש הרבה שעושים את זה, אבל בין לקחת משכנתא, לבין לקחת משכנתא טובה, עם אחוזים נמוכים, עם בנייה נכונה, שמתאימה לך באופן אישי, פה כבר יש הבדל גדול, ופה באמת צריך מקצוען.
נכון. בכלל, אנשים הרבה פעמים חושבים איך נכנסים למשכנתא, ואני בכלל אומר שצריך לחשוב איך אתה יוצא ממנה. כי בערך שם קורה כל הכנסות, ושם קורה כל הדברים, ואם לא נתכנן את זה נכון, ולא נשאל את השאלות העומק, ולא נבין מה הלקוח הולך לעשות עם הבית, יש כאלה שמוכרים מהר, ויש כאלה שרוצים להישאר, ויש כל מיני סוגים של אנשים, ולפי זה אנחנו בעצם בונים, ואז את הסיפור הזה אנחנו מספרים את זה לבנק בצורה הכי נכונה שיש, והכי משכנעת שיש. אז זה בעצם, לפי דעתי, הגדולה. יש הרבה אנשים פשוט מגיעים, ו... וזהו, לוקחים את הצעה.
זה גם לספר את הסיפור בצורה משכנעת, וגם להבין את המספרים נכון ואת כל מה שזה, וגם לדעת מה גבולות הגזרה שלנו, מה שנקרא, כי יש דברים שאנחנו, שאני בתור אדם פרטי לא יודע שהבנק יכול לתת לי, ואתה כן יודע, זאת אומרת, יש דברים שאני אך הבנק אומר, עלות פתיחת תיק זה רבע אחוז נניח, ומשהו שאני אומר, אוקיי, אין פה מקום למסע ומתן, זה לא פתוח לשיקול דעת, ואתה אומר לי לא, אני יכול לבוא ולהתווכח עם הבנק ולהוריד את העלות הזאת גם כן.
נכון, אני בכלל חושב שמעבר לזה שאנחנו צריכים את הבנק, גם צריך לבוא לבנק בצורה שגם הוא צריך אותנו. גם לבנקאים יש יעדים וגם הבנק רוצה לגייס ולתת לנו את הכסף, ובעצם שאנחנו באים ומראים להם גם את החוזקות שלנו בתיק, וגם את הדברים שגם אנחנו יכולים להתווכח עליהם או טיפה להוריד מחיר, אז זה נותן מאוד מאוד המון למשכנתא. סתם דוגמה, יש את נושא אחוזי המימון, שזה מדרגות, שזה עד 45% מימון, מ-45 עד 60, ומעל 60%, שזה עד 75% מימון. זה ריביות שונות לגמרי. אם אתה בא בדרגה הכי נמוכה, אפילו אם תיקח את המשכנתא ל-30 שנה, אבל עד 45% מימון, סביר להניח שהריביות יהיו יותר טובות מאשר מישהו מעל 60% מימון וכאלה.
כי הבנק פחות מסכן את עצמו, נכון? כי הוא צריך שיש יותר ערך מהדירה שמוגן כאן, ולכן הוא יכול לתת אחוזים יותר טובים. אז יפה, זה נניח טיפ כבר ראשון. הנה, לא התחלנו עוד לדבר, כבר המאזינים הצופים שלנו קיבלו טיפ, אבל בוא ככה נתחיל ליצור לעומקם של דברים. דווקא רוצה להתחיל לא מהבסיס, אלא מאנשים דווקא שמחזירים משכנתא. יש הרבה מאוד אנשים שעשו כבר 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים, ופתאום אומרים בונה צריכים למחזר את המשכנתא. זאת אומרת, או שצריכים עוד כסף לדברים אחרים, או שסתם אומרים בונה השוק הזה השתנה מאוד, האפשרות לקחת תניח חיבית פריים השתנתה, יש כל מיני דברים שככה מתחדשים כל הזמן. אז בוא נדבר קצת על הדבר הזה, כי נראה לי שאנשים צריכים לשמוע מקצוענים בתחום הזה, מה שנקרא.
קודם כל, בכלל נתחיל מזה שאנשים בודקים כל דבר, חוץ מדברים גדולים שצריך להיות ההפך. נגיד, אנשים בודקים כמה הם משלמים בסלולר, או בתקשור, או בטלוויזיה, או כל דבר.
מה זה בודקים? מתמקחים על 5 שקלים, זה לא נקרא בודקים אפילו, יושבים לנציג על הראש, עד שמקבלים את 5 שקלים הנחה האלה.
נכון, אז במשכנתא הרבה פעמים לא נוגעים, אנשים התרגלו לאיזשהו החזר, גם משהו מאוד פסיכולוגי, אבל אדם הוא רגיל לראות שורה בעובר ושב, 4,000 שקל, 5,000 שקל, ובסדר, זה משכנתא, לא צריך לגעת בזה. אבל זה ממש ממש לא נכון, ואני אפילו אביא עוד סוגיה למה שאתה אומר. יש אנשים ש... יש מחזור פנימי ויש מחזור חיצוני, כי דיברת על מחזורים. יש אנשים שפשוט רגילים לבנק מסוים, לבנק שלהם, וכשאתה בא למחזר להם ואתה בא להציע להם, אומרים לך, אני לא רוצה בכלל לצאת החוצה. נסה למצוא לי את המחזור הפנימי, וזה לא בהכרח נכון, כי תמיד, תמיד, מה לעשות בארץ ישראל, שאתה הולך למקום חדש, רואים אותך כלקוח חדש, ומחזור פנימי זה סוג של שימור. אז תמיד, לרוב, ממה שקרה לי לפחות, שאתה יוצא החוצה, כבר אתה מקבל תנאים יותר טובים, וגם במקרה הכי גרוע, גם אפשר לקחת את ההצעה של בחוץ, ולהראות לבנק הפנימי, ואז בעצם הבנק רואה שיש איזושהי תחרות, ובאמת הוא צריך להילחם עליך.
זאת אומרת, אתה אומר משהו כזה, יש הרבה אנשים שאומרים להם מחזור משכנתא, הם אומרים, אוקיי, בוא ניגש לבנק שלי, נשאל מה אפשר לעשות לי, אתה יודע, אפשר לשנות לי את ההרכב, אפשר לעשות איזה משהו בהחזרים. אתה אומר, לא, בוא נתייחס לדבר הזה, כמו משכנתא חדשה לכל דבר ועניין. אנחנו, יש לנו סכום כרגע שאנחנו חייבים לבנק X, בוא נפתח את הדבר לתחרות, בוא נלך לבנק 1, 2, 3, 4 ו-5, לכל הבנקים שאפשר, נראה מה הם מציעים לנו, וככה נוכל לחסוך הרבה מאוד כסף.
נכון, אפילו אפשר ללכת לבנק אחד, סתם ככה בשביל להרגיש, כמו שאומרים, מה קורה היום בחוץ, כי הבנק רואה אותך חדש. עכשיו, מעבר לחדש, יש פה הרבה דברים אחרים. בן אדם נגיד צריך איזושהי הלוואה, אז ברגע שהוא עובר לבנק חדש, יש הלוואות הצטרפות, אז פתאום הוא צריך עוד כסף, וזה גיוס של כסף מאוד זול. זה לא כמו הלוואה עכשיו שתיקח ב5-6%, אתה יכול גם להגיע ל2% ו1.5%, ויש כל מיני תנאים יותר טובים שאתה הולך. השווי נכס, בבנק הפנימי, השווי נכס הוא נשאר על מה שקבעו בהתחלה, אבל הנכס כבר עלה, והכסף של המשכנתא פחת. אז היום זה אחוז מימון יותר נמוך מהבית, אז שאתה הולך לבנק חדש, הולכים שמיים מחדש, ואז בעצם הכל נפתח מחדש. אז אני בכלל חושב שצריך ללכת ולבדוק בכל מקרה, גם אם אתם יודעים שקיבלתם הצעה פנימית טובה, ללכת לעוד בנק אחד ולבקש עוד איזושהי הצעה ש... ככה יהיה איזשהו מדד לבחינה.
מה יש לכם להפסיד, אני שואל? כאילו זה לא עולה כסף, זה נכון לזמן והתרוצצות וכולי, אבל אתם יכולים לחסוך פה באמת המון המון כסף, עשרות אלפי, אולי אפילו יותר מזה בהמשך המשכנתא.
אבל אנשים, לא כולם רוצים להתרוצץ, וכולם רוצים ללכת לבנק שלהם, כי יש כזה מין גישה כזאת, זה הבנק שלי, וזה החברים שלי, וזה האנשים שאני מכיר, ואם אני אבוא לבנק חדש, יהיה מין כזה... עצירה מסוימת, וזה ממש ממש לא נכון, כי כולם רוצים לתת להם כסף, וכולם רוצים לתת הלוואות, ופשוט צריך לפתוח את הדבר הזה לפי דעת.
אז דיברנו על פתיחה, בואו נדבר טיפה, אנשים שצד פחות קשה להם לפתוח, שזה החבר'ה שיש להם בעיות כלכליות אולי, אולי מסורבים, אולי ככה הבנק מקשה להם תיקים מורכבים יותר, זה לא חייב להיות בגלל איזושהי סיבה של עיקולים או משהו כזה, זה באמת יכול להיות אנשים שההכנסה שלהם נמוכה, או שיש להם כל מיני בעיות אחרות קטנות, שהבנקים רואים אותם, רק נכנסים לתיק ואומרים, תודה רבה, אני בזה לא רוצה לגעת, אבל אתה ככה מתעסק לא מעט בתחום הזה, אז הייתי שמח לשמוע קודם כל על איך עושים את זה בכלל, ובית אם יש לך טיפים ככה למי ששומע אותנו בתחום הזה.
קודם כל זה בדיוק הנושא למה צריך יועץ מעבר לתחום הריביות, כי בדרך כלל אנשים רואים יועץ, תביא לי הצעה וזהו, ויש אנשים שהם בכלל מגיעים לבנק ומראש או מתמחים אותם גבוה, או שאומרים להם במילים אחרות לא, או שנותנים להם מאוד גבוה, כי יש להם איזה מורכבות, זה יכול להיות זוג גרושים, זה יכול להיות בן אדם שבדיוק החליף עבודה, וכרגע אין לו עדיין ותק בעבודה חדשה, זה יכול להיות חופשת לידה אישה, ואז בעצם נשענים על, רק על בן אדם אחד בתוך המשכנתא, ואז הבנק יודע שברגע שבא בן אדם כזה, זה קצת אפשר לתמחר לו יותר גבוה. במקרה הזה פה אנחנו נכנסים לתמונה כיועצים, כי אנחנו בונים את התיק, ואנחנו בונים את זה, כמו שאומרים, עתידית. אם הבן אדם עכשיו נמצא במצב מסוים, אוקיי? אנחנו מראים איך הבן אדם הזה יכול לצאת החוצה. אנחנו מראים עם תלושים עבר, אנחנו מראים עם הכנסה, נגיד, יותר גבוהה כרגע. ומה שקורה פה, לבנק מאוד קל לסרב, אוקיי? לבנק מאוד קל לסרב, ואז אנחנו משכנעים את הבנק אחרת, ושוב, אנחנו הולכים לעוד בנקים, בשביל להביא כמה הצעות, ובסוף מוצאים את האישור הנכון שצריך להביא ולהתאים ללקוח, ובעצם פה אנחנו יכולים להוציא אותו, כמו שאומרים, עם חיוך. בקטע של מסורבים נגעת, אז יש כבר, שם זה כבר נישה לגמרי אחרת, יש במסורבים כל מיני דרגות של מסורבים. יש אנשים שחזרו להם כמה צ'קים בודדים, ואז אפשר להעביר אותם בבנק, אבל יש אנשים שבאמת יש להם כל מיני עיקולים גם, ויש אנשים שהם בדיוק אחרי פשיטת רגל וכל מיני דברים כאלה, אז להם יש אפשרות חוץ בנקאית, בכלל יש קטע שאנשים קצת מפחדים מהחוץ בנקאי, אז לא צריך לפחד מהחוץ בנקאי, יש חברות מאוד מאוד טובות היום חוץ בנקאי, והתחום הזה בכלל רק עולה, כי גם הוא צריך להיכנס לתחרות, ויש להם פתרונות קצת מעבר לקופסה, ולעזור לאותם אנשים, גם לאלה עם ההכנסות הנמוכות, וגם לאלה המסורבים. כי הם לא כפופים לנהלי בנק ישראל, הם כפופים לנהלים אחרים, יש פה פתרונות, חבל על הזמן שאפשר להצליח.
אגב, נגיד, זה משהו באמת התחיל בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, כי הייתה איזו רפורמה מאוד גדולה שאפשרה באמת לגופים החוץ-בנקאיים האלה להיכנס יותר חזק, בין השאר חברות כרטיסי האשראי יצאו מתוך הבנקים, וככה זה באמת, באמת איזה ניסיון לייצר תחרות בשוק הזה של הבנקאות, אז באמת יש איזה, כמו שאתה אומר, ככה, חושבים דברים לא טובים, בוא נאמר, על החוץ-בנקאי, אבל היום כבר זה תחום שהופך להיות לגיטימי מאוד, ובאמת נותן תחרות ופייט יפה לבנקים, ושווה להיכנס לשם.
מאוד שווה. וגם הקרנות החוץ בנקאיות היום כבר מוכרות גם על ידי הבנקים, שהבנקים מוכנים שהם ייכנסו כדרגה שנייה, והבנק נכנס כדרגה ראשונה, יש גם אפשרויות כאלה, כאילו הבנק כבר יודע לעבוד איתם ומקבל את ההלוואות שלהם ואת הכל, וסתם דוגמה, החברות החוץ בנקאיות האלה הן לא כפופות לנעלי בנק ישראל, אז אפשר להוציא קצת יותר אחוזי מימון על הנכס, אפשר, אם חסר הון עצמי, אפשר לגייס משם את ההון העצמי, הרבה פתרונות שהבנקים הם בקטע הזה קצת יותר מרובעים ולא נותנים את הפתרונות האלה.
אוקיי, מעולה, אז בוא נדבר גם על עוד משהו חשוב, שיצאנו ככה גם לדבר עליו קצת לפני פה, וזה שאתה יודע, אנשים נכנסים לתוך העולם הזה של משכנתא, אומרים, אוקיי, יש לי עכשיו 100,000 שקלים, זה ההון העצמי שלי, סתם דוגמה, אני הולך, לוקח משכנתא בכמה שצריך וזה, אבל הם לא יודעים שיש הרבה עלויות נוספות, שאי אפשר להכניס בתוך התחום הזה של המשכנתא, זאת אומרת, נניח את יועץ המשכנתא עצמו, זאת אומרת, זה לא משהו אפשר לקבל את המשכנתא, ואז לשלם לו השמאי, פתיחת התיק, כמו שקצת אמרנו קודם, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד עלויות נוספות, שיכולות גם להגיע לאלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים,
נכון.
ואנשים לא חושבים עליהם בכלל תוך כדי שהם עושים משכנתא.
נכון, יש הרבה אנשים, קרה לי גם לקוחות ממש מהשבוע האחרון, שפשוט הגיעו אליהם, לוקחים את המשכנתא, ואז פתאום יש להם עוד הרבה דברים לשלם מהצד, והם חושבים שאפשר לקחת את המשכנתא גם על הדברים האלה. אז לא, אפשר בהמשך לקחת איזושהי משכנתא, עם אחוז המימון מאפשר, שזה נקרא משכנתא לכל מטרה, ואז משם אפשר לנצל לכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל בהתחלה שאנחנו רק באים לקנות, עוד לא בהכרח יש לנו את האפשרות הזאת, אז אני אומר לאנשים, תשמרו קצת את ההון העצמי אצלכם בכיס, לא צריך לתת את הכל למשכנתא, במידה ונשאר קצת הון עצמי, אפשר ללכת בהמשך ולפרוע, לתכנן את המשכנתא ככה שיהיו תחנות יציאה, ואותם עלויות, אם זה סתם דוגמה, יש היום דבר כזה שנקרא 0.25% פתיחת תיק בבנקים, וזה בכל הבנקים, אנשים לא יודעים שאפשר להתווכח על זה, ואפשר להוריד גם לפעמים 50% ו-60%, תלוי גם בלקוח, וזה הרבה כסף, זה מדובר פה באלפי שקלים. יש את כל הנושא המדדי תשומות הבנייה, כל מי שקונה עכשיו מבית מקבלן, הוא לא יכול להכניס את המדדים לתוך המשכנתא. המשכנתא משולמת לקבלן על הבית. כל הדברים מעבר, לא יודע מה, שיפוץ קטן, הובלה, עוד ריהוט, עוד דברים שרוצים לקנות מסביב לבית, אי אפשר להכניס את זה לתוך המשכנתא, וזה בעצם, אנשים צריכים פשוט להשאיר לעצמם קצת הון עצמי. יותר.
גם, אז, וחשוב לדעת את זה, וחשוב גם לעשות את החישוב תוך כדי שנכנסים למשכנתא, זאת אומרת, אם יש לנו סכום מסוים, אז או שאנחנו צריכים לדאוג להלוואה לדברים האלה, או שאנחנו צריכים להוריד מההון העצמי שלנו, כדי נכון. לאפשר באמת את הדבר הזה, ואז אולי גם סוג הבית שאנחנו יכולים לקחת משתנה, כי אז אנחנו צריכים, אומרת, אולי להתפשר בבית, זאת אומרת, יש כאן באמת עוד שום משהו, שאנשים לא מבינים את החשיבות שלו, שיכול להשפיע גם ממש על הבחירה של איפה נגור בסוף.
נכון, נכון. זה ממש ככה מה שאתה אומר. יש גם אנשים שאני אומר להם מראש, אם יש לקחת, אולי איזה הון מהמשפחה, מההורים ולייעזר, ואחרי זה אולי להחזיר להם בהוראת קבע, זה אפילו מצב עדיף, ובכלל היום אנחנו עדיין, למרות שיש עליית ריבית בשוק, אנחנו בסביבת ריביות יחסית זולה, שאני חושב שאם לא יודעים לשחק עם הכסף, ולעשות מנו מינוף יותר גבוה, אז עדיף כרגע לא לקחת מהבנק את המקסימום אחוז מימון, כאילו תלוי בסוג העסקה, אבל עדיף לקחת...
בגלל שהריביות נמוכות עדיין.
כן, הסביבה עדיין של ריביות נמוכות, ועדיף לקחת יותר מהבנק, להשאיר את הכסף אצלנו, אחרי שבזבזנו לכל הספקים מסביב, אז אפשר להתקשר לבנק, ובעצם לפרוע חלק מהמשכנתא. ואז בעצם אתה מרוויח פעמיים, אתה גם לא לחוץ, גם לקחת ריביות טובות מהבנק, ואז אתה יכול לשחק עם הכסף ולעשות אפשרויות.
לגמרי, אין ספק שיש הרבה לחץ שמעורב בתהליך הזה של קניית דירה, כן. של כניסה לדירה, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט. עוד משהו ככה בתחום הזה של הבנקים, שאני חושב שחשוב שנדבר עליו במשכנתאות, זה שיש בנקים שמעדיפים לווים מסוימים, נכון? זאת אומרת, יש בנקים שמעדיפים הייטקיסטים, יש בנקים שמעדיפים שכירים, יש בנקים שאת אומרת, וככה בידע שלך, מהניסיון שלך, מזה שבאמת היית ולקחת הלוואות, ולקחת משכנתאות בכל מיני בנקים, אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנק הזה מעדיף את האנשים האלה, ולכן יש לך סיכוי לריביות יותר טובות שם. אז בוא קצת דבר על הדבר הזה.
נכון. זה במיוחד גם מתאים לאנשים שלא אוהבים את הפין פונג הזה, ואת האנשים שלא אוהבים כל הזמן ללכת לבנקים השונים ולהוציא הרבה הצעות. יש היום בנקים שמחפשים פרופיל מסוים של לקוח. יש בנקים שסתם דוגמה יודעים לתת לשכירים בעל שליטה משכנתה מהירה יותר. יש כאלה שצריכים משכנתה תוך מספר, לא יודע מה, שבוע, הם יכולים לתת להם את המשכנתה, שבוע, שבועיים. יש בנקים שהם יותר עוזרים לאנשים עם הכנסות נמוכות, אבל אז הריביות שם יותר גבוהות. אז נגיד סתם דוגמה, בן אדם שהוא לקוח טוב, עם הכנסה גבוהה, והוא ילך ישירות לבנק הזה, וזו הצעה שהוא יקבל, וסביר להניח שהוא יסגור, הבנק לא מתאים לו מבחינת פרופיל. הוא צריך ללכת לבנקים שמתמחים יותר זול, לבנקים שיודעים לטפל בלקוחות הטובים האלה. ואנשים לא בדיוק מסתכלים, נגיד סתם דוגמה, יש היום בנקים, יש דבר כזה שנקרא דירה יחידה, יש לי דירה אחת. רוב הבנקים, אם אני מזכיר אותה עכשיו, לא מתחשבים בהכנסות מהשכירות, כי זה דירה אחת, לא שתי דירות. ואז יש שתי בנקים שאם אתה הולך אליהם, הם כן מתחשבים, ואז אם ההכנסה שלי נמוכה, אז פתאום אתה מוסיף לזה את השכירות שאני הולך לקבל, אז פתאום כבר ההכנסה שלי נהיית גבוהה, ואז אני מקבל תנאים יותר טובים, ובעצם לא אומרים לי לא בבנק. אז אני אומר תמיד, צריך לבדוק את זה, יש גם את הטיפים האלה ברשת, אפשר לבדוק, אפשר להיכנס גם לעמוד שלי, אני נותן המון המון טיפים וערך, כי אני קודם כל אוהב את זה, ואני חושב שאנשים שגם, גם אנשים שלא צריכים, לא רוצים לקחת יועץ, כי תמיד יש כאלה שלא רוצים, עדיין צריכים להזין את עצמם בכל מיני נתונים ומידע, לפני שבאים לבנק ולוקחים סתם משכנתא, אלא אם כן, לרוב ממה שקרה לי שאנשים שהגיעו אליי, ראיתי באמת השוואות בין מה שאני יכול להוציא, למה שהלקוח מביא לי.
זאת אומרת, אם אתם עושים לבד, אז לפחות תרכשו כמה שיותר ידע, ותדעו מה אתם עושים, ואז תעשו את זה, ולא, אתה יודע, תקשיבו למה שאומרים לכם, תקבלו את הריביות ברירת מחדל של הבנקים, שהן לרוב טובות לבנק ולא לכם.
בדיוק.
אז
גם התכנון של המסלול, הכל.
התכנון, בוודאי. בואו נדבר על עוד משהו ככה מעניין, שגם נהיה יותר ויותר רלוונטי בתקופה האחרונה, בגלל העליות המאוד גדולות של מחירי הדיור, והרצון של הרבה מאוד הורים לאפשר לילדים שלהם לקנות דירה, זה המשכנתא ההפוכה או משכנתא למבוגרים. זאת אומרת, יש גם מבוגרים, אנשים ככה בני 60 פלוס, שכנראה כבר הדירה כבר בבעלותם, יכולים לקחת על הדירה שלהם משכנתא נוספת ולתת לילדים איזשהו הון עצמי לקניית דירה, או אם הם צריכים עוד כסף, יש גם מצבים כאלה, שאנשים שצריכים עוד כסף בגיל מאוחר בחיים, אז באמת יכולים להשתמש בדירה שלהם. בוא נדבר קצת על הדבר הזה.
נכון, יש היום דבר כזה שהרבה מבוגרים לא מכירים בכלל את המוצר הזה, שנקראת משכנתא פנסיונית, זה בבנק, ומשכנתא הפוכה זה משכנתא חוץ בנקאית. אבל הקונספט הוא בערך דומה. בן אדם היום שהגיע לגיל 60, ונגיד כבר אין לו הכנסה גבוהה, או שהוא צריך כספים לכל מיני טיפולים, או שסתם בא לו לחיות. הגענו לגיל 60, השקענו בילדים שלנו, עכשיו אנחנו ההורים רוצים לצאת החוצה, רוצים לטוס, רוצים לקנות, רוצים לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, או באמת כמו שאמרת, לעזור לילדים. אז יש שם אפשרות, יש טבלה, שבכל, מעלות הנכס ניתן לגייס כסף בעצם. ואז את הכסף הזה אפשר או לא לשלם בכלל, עד 120 שנחיה, אבל אפשר לא לשלם בכלל, ואז המשכנתא בעצם עומדת באוויר, אוקיי? ואפשר גם לשלם, או שאפשר לעשות את התשלום רק עבור הריבית, ואז התשלום מאוד מאוד קטן, לא כמו כל המשכנתא, ואז בעצם אני יכול לגייס את הכסף הזה לדברים שאמרתי מקודם. מה עוד טוב במוצר הזה? במוצר המשכנתא הפנסיונית, אפשר בכלל להוציא סוג של כרטיס אשראי, ולהקציב לבנק מתוך כל הסכום שלקחתי, כמה אני רוצה כל חודש. ואז אני ממש כאילו כמו מקבל מזכורת על, על, על המצב שיש לי בית. בכלל, זה פשוט נותן עוד אופציה, כמו שאומרים, לחיים שניים, אני קורא לזה, שאפשר עכשיו לבוא וליהנות בזכות הבית. עכשיו, כמובן שזה נעשה בתיאום עם הילדים, והילדים יודעים מראש, אבל זה לפי דעתי פתרון מושלם לאנשים בני 60, שלא יכולים להתחייב עכשיו למשכנתא של, לא יכולים לקחת משכנתא נגיד ל-30 שנה וטווחים ארוכים, אז בעצם זה נותן את האופציה הזאת.
וגם שוב, יש להם דירה שהם, אתה יודע, לפני הרבה מאוד שנים שילמו עליה סכום מסוים, מאז הערך של הדירה עלה מאוד 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 סביר להניח, זאת אומרת, יש פה באמת אפשרות, וגם עוד דבר חשוב, שזה, כמו שאתה אומר, בחלק מהמקרים, או ברוב המקרים, ההלוואה הזאת בעצם, אחרי לכתם של, של, של ההורים, בשעה עד 120, מה שנקרא, באמת, רק אז מוכרים את הבית, או עושים איזשהו החזרה של המשכנתא, זאת אומרת, אותם הורים יכולים לחיות את חייהם, עד סוף חייהם, בלי דאגות כלכליות, נאפשר להם לחיות בצורה ראויה וטובה, ולסיים את חייהם בכבוד ובאושר, וזה באמת משהו שיכול להיות שווה זהב עבור המון המון אנשים.
עוד דבר קטן, גם מה טוב בדבר הזה, במוצר הזה, שלא צריך ביטוח חיים. כי לרוב הבנקים הם כן רוצים שתעשה ביטוח חיים, וזה עוד עולה בגילאים האלה, מאוד יכול להגיע ל-300, 400 שקל, 200 שקל, תלוי בכל אחד במצב שלו. אז פה גם הבנק או החברה לא דורשות בעצם ביטוח חיים, שזה עוד משהו שמוריד מהדבר הקשה הזה.
לגמרי, הייתי רוצה לשמוע, יניב, תודה, אנחנו מדברים פה על משכנתאות בהרבה מאוד סוגים וכאלה, הייתי רוצה לשמוע אולי איזה סיפור על איזה לקוח שלך, לקוחה, שככה הצלחת לעזור להם לשנות את מצבם ולהשיג משכנתא הרבה יותר טובה.
זה תמיד מתחיל בזה שיש לי כמה סיפורים, אבל אני אספר אחד שקרה לי פשוט לא מזמן, כי עובר ואתה לא זוכר. תמיד זה מתחיל בלקוח שנותן לך איזה שהם נתונים, ואז אתה על פניו הוא מספר לך, תשמע, אני טוב והכל טוב והכל טוב, ואתה אומר, יופי, קיבלתי לקוח כמו שאומרים בובה, פחות קשיים, פחות דברים, ואז פתאום אתה מתחיל להסתכל בתפסים ונכנס יותר פנימה, ויש כל מיני בעיות. נגיד לאחרונה היא ללקוח שיש לו שני עסקים, עסק אחד הוא טיפה מרוויח והעסק שני בכלל בהפסד. ואז שהלכתי לכל מיני בנקים, התחלתי לקבל בעצם כל מיני סירובים, אמרו לי, תקשיב, מבחינתנו הוא לא 100% תקין, אנחנו לא יודעים מה לעשות. לא יודעים איך להביא את הכסף ללקוח הזה, הלקוח כבר מתחיל לחוץ עליי בזמן, כי אנחנו צריכים לגייס את הכסף, ואני קשה לי להגיד לא, אני מתאבד למשימות כאלה, אני חושב שזה המעניין במקצוע שלנו, מאשר רק תיקים רגילים ולהילחם על ריביות, זה למצוא את הפתרון מחוץ לקופסה. במקרה הזה באמת הצלחנו עם אבא שלו, שאבא שלו היה ערב לעסקה, שגם לאבא שלו הייתה הכנסה קצת בעייתית, אבל בסוף איכשהו חיברנו את זה וסיפרנו את זה נכון לבנק, ובסוף קיבלנו משכנתה וגם בסוף בריביות טובות, ו 50% הנחה בפתיחת תיק, אז ככה זה, כמו שאומרים, נתן להצליח.
זאת אומרת, זה באמת היכולת ככה להרוס את הסיפור נכון, כמו שאתה אומר, ולמצוא את המקורות איפה שצריך אותם, כדי לאפשר בן אדם לקחת משכנתה, גם אם זה לא קל בהתחלה.
נכון, צריך לחזק את הדברים החזקים בתיק. אפילו, יש אנשים ש, אפילו סתם דוגמה, עכשיו אתה אקדמאי, שכאלה לא אומרים את זה, למה לא? ברגע שאתה מראה לבנק, סתם דוגמה, שאתה אקדמאי, והמשכורת שלך כרגע לא גבוהה, אז אתה יכול לספר לבנק, כי זה גם הגיוני, שהמשכורת, סביר להניח, תעלה. כרגע אני קצת צעיר, בדיוק סיימתי, לא יודע, מדעי המחשב, וכרגע אני יכול, עוד שנתיים, אנחנו נדבר על משכורות אחרות לגמרי. צריך להציג לבנק את כל החוזקות שלך. זה דעתי הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, גם אם מי שלא הולך עם יועץ, פשוט להציג לבנק את כל החוזקות. את כל דבר שהוא פתאום הכנסה, פתאום הולך להיכנס, אפילו ברמה של עזר לי עם איזה לקוח, שהבאתי, הוא התפיס לי קרן, את הקרן ההשתלמות שלו, ואת הפנסיה שלו, שהיה שם סכום יפה מאוד, ואז שהראיתי את זה לבנק, בעצם הסברתי לבנק שהבן אדם פה יודע לחסוך גם כסף. זה שהוא שם את זה בערוצים האלה בסדר, אבל הוא יודע לחסוך, אז הבנק פתאום קיבל את זה בברכה, וכמו שאומרים, נתן לי את האוקיי יותר טוב.
יפה, ממש כל מה שצריך כדי לקבל את המשכנתא, וזה חושב מה שיפה במקצועות שלך. בוא נדבר קצת אולי עליך, ועל המשרד שלך, ועל מה אתה עושה, מי ששומע אותנו רוצה באמת לקחת משכנתא, רוצה לקבל ייעוץ, אז איזה שירותים באמת אתה והמשרד שלך יודעים לתת?
בגדול אנחנו נותנים את כל שירותי המשכנתאות, כמו שככה אני אומר, גם קבלן, גם רכישה מקבלן, גם מחזור, גם תיקים מורכבים ומסורבים, גם לבני ה-60 פלוס, אני מוקף, אין לי אגו בעסקים, אוקיי? אז זה אומר שיש לידי נמצאים כל מיני כלכלנים וכל מיני יועצים, אני גם מוביל קהילה של קרוב ל-800 יועצים שיש שם מכל הסוגים, אני עושה את זה באמת כתחביב, באהבה לעזור לאנשים חדשים שנכנסו לתחום, אז אני מוקף בכל מיני אנשים שתמיד אפשר לשאול ותמיד אפשר להתמקצע עוד ותמיד אפשר להגיע לפתרון אפילו שפתרון מורכב לפתור אותו בקלות יותר. זה מהבחינה הזאת. מבחינת המוצרים, אני עובד 3 מוצרים. יש אנשים שמגיעים ורוצים רק את התמעיל, שזה רק מסלולי המשכנתא, שבן אדם מגיע, הוא מקבל מני תמעיל, מסלולים, והוא הולך לבד לבנק ועושה את כל הדבר הזה לבד, מביא לבד תפסים והכל. יש לי מוצר שנקרא, עשה זאת בעצמך, שזה בעצם אנחנו נפגשים לפגישה ארוכה, ושם אני מסביר את כל התורה, כמו שאומרים. אני מסביר איך לעשות, מה לעשות, איזה תפסים, איך לשים את החוזקות בתיק. עובד איתו גם כמובן על המסלולים, אנחנו בונים את התיק, ואז בן אדם מקבל, כמו שהוא מודפס תיקייה, והוא יכול ללכת עם זה לבנק, אני עדיין נמצא שם מאחורי הקלעים, אני עונה, אני זמין, אני הכל, רק אני לא הולך לבנקים, ויש באמת את המוצר הפרימיום, אני קורא לזה, ויניפיקס, שזה הליווי המלא, שבעצם אני עושה הכל, בן אדם לא צריך לדאוג, אני מטפל בו באלף עטף, אני גם חשוב לציין ש אני לא מתפוצץ בעבודה, מהסיבות שאני רוצה לגעת בכל משכנתא אישית, קשה לי עם הטיקטוק ויאללה, לקוח הבא ולקוח הבא. כל משכנתה שאני לוקח, גם אפשר לדבר עם האנשים שעשיתי להם, אני מאוד מאוד מתעמק, ובכל דבר אני מתווכח, ובכל דבר אני בא לבנק, כאילו אני לוקח את המשכנתה בשבילי. אני חושב שהייחודיות הזאת לעצמי לפחות, שאני קם איתה בבוקר, עושה לי לפתור את המשכנתאות בצורה הרבה יותר טובה לאנשים שאני פוגש.
לגמרי, אני חושב שזה באמת גם יפה לראות את התשוקה שלך ואת הרצון שלך, ורואים את זה בכל מילה שאתה אומר פה במהלך הרעיון הזה, וזה באמת כיף לראות את זה. אז מי באמת שרוצה למצוא אותך, לחפש אותך, איפה הוא עושה את זה?
בגדול, אני מנסה להיות בכל הערוצים, כי אני גם אוהב את זה. אז אם זה מטיקטוק, שזה אומרים שזה רק לצעירים, אבל אני גם שם, ונותן גם שם הטיפים, אז בעיקרון יש פייסבוק, טלפון, וואטסאפ, גוגל, הכל, אפילו לינקדין, הכל, מהכל, ניסיתי ככה לשים חותם בכל מקום, ובאמת שמי שבפייסבוק אני הכי פעיל, מי שיבוא לעמוד הפייסבוק שלי, הוא יראה, אני גם כל שבוע מעלה טיפים מאוד מאוד חשובים, שזה לא קשור בכלל לייעוץ, כאילו לא צריך לקחת יועץ בשביל זה, פשוט אפשר לקרוא וכבר להתמקצע יותר ולבוא לבנק יותר מוכנים.
זאת אומרת, מי שרוצה גם בלי קשר לקחת משכנתא, לא משנה אם זה איתך או לא איתך, יכול להיכנס לעמודים שלך, לקבל ככה טיפים, מידע, להתחיל להבין, נכון. איך לוקחים משכנתא נכון, איך עושים מסע ומתן מול הבנק, זה באמת אני חושב דבר מאוד מאוד יפה וראוי. אני ויני משכנתאות, היה לי כיף מאוד לארח אותך בפרק
הזה. תודה רבה גם לי, היה לי כיף מאוד.
הפרק מרתק, והמון המון תודה שהגעת, ואני מקווה ככה שאנשים יכירו ויגיעו אליך, כי באמת נראה שאתה עושה את זה מאהבה גדולה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, בטח בתחום הזה, בטח בכלל בחיים.
כן, נכון, אני, קודם כל זה מה שמוביל אותי בכלל, זה באמת שלא באתי לתחום הזה מכל מיני, רק מהקטע שלגעת באנשים אישית, כי אני חושב שאני עושה את זה גם בכל תחום דרך אגב. מדהים. גם בבית מאוד אישי והכל, ו...
מדהים, אחלה.
תודה רבה.
יניב, המון המון תודה שוב, ותודה גם לכם שהגעתם, נתראות בפרקים הבאים, יאללה ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.